שלום, וברוכים הבאים לשיעור העשירי בסדרה יסודות הלכתיים בתפילת שחרית. בשיעור זה נעסוק בדין ולא ייראה בך ערווה דבר. ראשית, נדון בתוקף הדין ובאופיו. התורה, בדברים, פרק כ"ג פסוק ט"ו אומרת, והיה מחנך קדוש ולא ייראה בך ערוות דבר. חז"ל, בגמרא בברכות דף כ"ה, למדו מכאן שני דינים נפרדים. ראשית, והיה מחנך הקדוש. שנית, זה לא יראה בך ערווה דבר. אלא, שעוד לפני שנפנה לברר באופן מדויק את גדרם של דינים אלו, יש לחקור, האם אכן מדובר בדין דאורייתא, או שמא דאסמכתא. לכאורה, הפסוקים מדברים דווקא על מחנה צבא. ואם כן, יש לכאורה להתלבט, האם ניתן לראותם כמחייבים מדאורייתא, גם לגבי דברים שבקדושה באופן כללי. והנה, בספרי מוני המצוות, אכן איננו מוצאים מצוות האלו. אם כפי שהרמב״ם אשר לא מנה מצוות אלו כלל, ואם כפי הרמב״ן ושכחת האסין והלווין, אשר אומנם הזכיר אותן, אך ורק בשייכות למחנה צבא. ובאמת, דעת הקרי פרלה, בהערותיו לספר המצוות לרבינו סעדיה גאון, מניין 65 הפרשיות פרשה ו', היא שהלכות קריאת שמע, תלמוד תורה ותפילה כנגד ערווה או צועה, כולן הן מן הרבנן, ואין הן נלמדות מפסוקים אלו, אלא כאסמכתא לכל היותר. אמנם, מפשט דברי הגמרא בברכות, וכן משמעות הפוסקים בדרך כלל, נראה שמדובר בדינים דאורייתא. נראה לי כי שתי אפשרויות לפנינו לבאר כיצד יהיה מקור הדין מדאורייתא. בערוך השולחן אנו מוצאים, שלדעתו מדובר במעין קל וחומר. אם במחנה הצבא צריך לשמור על קדושה, אף על פי שהוא לכאורה מקום שאינו שייך לקדושה, קל וחומר במקום בו מתפללים שהוא ודאי שייך לעולמה של קדושה. באופן אחר אפשר לומר, כי הסיבה שעשו ערווה במחנה היא מפני שישראל מערערים תמיד בדברי תורה, וממילא האיסור נוגע גם לכל מקום אחר בו יש דברי תורה. ביאור אחר לחלוטין הסביר המהר"ן שיק, בביאורו לתרי"ג מצוות, מצוות תקס"ז, הוא כותב, כי והיה מחנך הקדוש ולא ייראה בך ערווה דבר, אכן אינו מצווה בפני עצמה. אמנם הוא הסבר למצוות הקודמות של יתד תהיה לך על הזנחה, כלומר של כיסוי הצועה וכדומה. מכאן אנו למדים שערווה וצועה פוגעות בקדושה, ואם כן ודאי שלא ניתן לומר מולן דברים שבקדושה. הנפקמינה בין שתי הבנות אלו היא, האם על ידי קריאה מול צועה או ערווה, אדם מקיים את מצוות הקריאה או התפילה, אלא שהוא עובר על איסור נוסף, כפי שהבינו ערוך השולחן, וגם על פי ההצעה שהצענו אנו, או שלמעשה מדובר בהלכה שהיא חלק מהלכות תפילה וקריאת שמע, שאין הן יכולות להתקיים וקדושתן נפגעת, כאשר הן נעשות במקום שיש בו ערווה או צועה. כך נראה שעולה מסדרו של המהר"ן שיק. הנפקמינה היא כמובן, האם יצטרך לחזור אדם שקרא קריאת שמע או התפלל אל מול צועה או ערווה. אם מדובר באיסור נפרד, הרי שקיים מצוות תפילה, אלא שעבר עבירה. לכל היותר נצטרך לדון כאן מצד מצווה הבאה בעבירה. בעניין זה העריך בספר מעיין החוכמה, הערה קופקף. אמנם, אם מדובר בדין מדיני תפילה, שחייב להיות במקום קדוש ושאין בו ערווה, ואם אין הוא מקיים דין זה, הרי שתפילתו נפגעת וקדושתה נפגמת, הרי שכאשר לא עומד בדינים אלו, ייתכן בהחלט להציע שאין תפילתו תפילה. והנה, לגבי ערווה, לא מצינו דיון מפורש בשאלה האם קריאת שמע אל מולה או תפילה אל מולה תפסול את הקריאה או את התפילה. אך לגבי צועה אנו מוצאים בסימן הענבב סעיף ח' שהקורא במקום שהייתה בו צועה. אם לא ידע מקיומה ולא היה צריך לחשוד בה ובקיומה, יצא ידי חובה. אך אם היה צריך לחשוד ובכל זאת קרה, צריך לחזור ולקרות, שעבר במה שלא בדק. והרי זה בגדר זבח רשעים תועבה. הפרי מגדים, בהקדמתו לסימן ע"ד, דן בשאלה האם צריך לחזור מצד כל שאמר רחמנא לא תעביד, אי עביד לא מהנה. כלומר, מי שעובר על איסור ומנסה על ידי כך להפעיל דבר מסוים או להכיל חלות מסוימת, אין החלות חלה. כלל זה הנלמד בגמרא בתמורה ונידון שמה, גורם לכאורה שתפילה אשר נעשתה תוך כדי עבירת עבירה לא תחשב כתפילה. אמנם ברור מדיון זה שאין בעצם הקריאה אל מול הערבה או הצועה פגיעה במעמדה של התפילה כתפילה. יכול להיות יותר ניתן לומר שמאחר ונעברה עבירה, במיוחד אם אנו דנים דווקא במקרה של מזיד, אזי כנסנו אותו בפסילתה של התפילה. אם כך, משמע מכאן כי גדרי לא יראה בך והיה מחנך הקדוש הם דינים עצמאיים ואינם חלק ממצוות קריאת שמע ותפילה, אף על פי שלפי חלק מהאחרונים אולי היה מקום לדחוק אחרת. כעת, משהבנו את שאלת מקורם ותוקפם של דיני והיה מחנך הקדוש ולא יראה בך ערבה דבר, יש לדון מה היחס שבין ציוויים אלו עצמם. הציווי של לא יראה בך ערבה דבר נוגע לשאלה של תפילה או קריאת שמע אל מול הערבה, והציווי של והיה מחנך הקדוש הדן לכאורה באופן פשוט בשאלה של קריאת שמע או תפילה אל מול צועה. נראה שבשאלה זו יש מחלוקת ראשונים. יש הבינו כי אכן מדובר בשני איסורים נפרדים לגמרי. לא יראה בך ערבה דבר הוא דין בעריות, ואילו היה מחנך הקדוש הוא דין של נקיות. אמנם, מהרשב"א עולה כי ההבדל בין שני איסורים אלו אינו בנושא אליו הם מתייחסים, עריות או זוהמה, אלא באופן ההתייחסות. כלומר, שני האיסורים כוללים הן עריות והן נקיות, אלא שאיסור אחד מתייחס לראייה ולא יראה בך ערבה דבר, ואילו השני הוא מצוות עשה המתייחסת למקום התפילה והיה מחנך הקדוש. כלומר, אין כאן הבדל כאמור בנושא אותו רואים או בידו נמצאים, אלא באופן ההתייחסות לאותו נושא. על כן, לדעת הרשב"א, אף אם אין הצועה באותו מקום עם האדם, מכל מקום, אם הוא רואה אותה, אסור הוא להתפלל, מדין לא יראה בך ערבה דבר. אמנם, לא מצאתי האם יסבור הרשב"א שיש דין מחנך הקדוש לחומרה של ערבה. כלומר, מה קורה אם נמצא אדם באותו מקום עם ערבה, אך אינו רואה אותה? האם גם כאן יגיד הרשב"א שהוא עובר מדין והיה מחנך הקדוש? או שבמקרה כזה אנחנו נגיד שכלל אין בעיה. לכאורה, היום מקום להוכיח שאין דין כזה. שהרי לא מצינו שבערבה יצטרך אדם להרחיק 400, אלא מספיק שמחזיר עצמו, כלומר, שמפנה עצמו ומסתובב לצד אחר. אלא שיש לדחות ראייה זו. כל עניין דלת אמות הוא שעל ידי דלת אמות נחשב הדבר כאילו הוא במחנו או אינו במחנו של האדם. אמנם בעריות, הרי כל אדם חולק רשות לעצמו, כמו שמצינו בהרבה דינים אחרים. בעצם העובדה שהערבה אינה אלא רשות בפני עצמה, הרי היא כאילו הרחיק אותה 400. שוב, כפי שמצאנו גם בדינים אחרים, שמעבר מרשות לרשות, אפילו בתוך 400, נחשב בכל אופן לחציית הרשות. כלומר, לדעת הרשב"א אם כן, מדובר לכאורה בשני ציוויים המתייחסים שניהם הן לצועה והן לערבה. אחד מדבר על איסור ראייה, והשני מדבר על החיוב לדאוג כי המקום יהיה מקום הראוי. אמנם מצד ההיכיתימצי, האפשרות שאכן במציאות נגשים את הציוויים הללו, נראה שבעוד לא ייראה בך ערבה מדבר על איסור הראייה, הוא אינו איסור שניתן לייחס אותו אין לראיית צועה ואין לראיית ערבה ששני מדעת הרשב"א פוסלות. לעומת זאת, והיה מחנך הקדוש המדבר על הרשות, מצד ההיכיתימצי אינו יכול להיות אלא בצועה. אך בערבה, אשר כל ערבה חולקת רשות לעצמה, לא ייתכן לדבר על דין של והיה מחנך הקדוש. מכל מקום, בפשט הגמרא ומשמעות דברי הפוסקים, נראה שנטו להבין שלא כרשב"א, אלא כי מדובר בשני עניינים נפרדים לגמרי. כאשר ערבה בעייתית דווקא כשהיא נראית, ואילו צועה בעייתית מצד עצם קיומה. וסוף סוף הדברים גם מסתברים מצד טבעם. הערבה הינה חלק מגוף האדם. אמנם, כמובן, אין מקומה שייך בזמן התפילה. ולכן בזמן התפילה חשוב להפריד בין הערווה לבין האדם, וכפי שגם נראה להלן, שאין פה רק איסור ראייה שבעין, אלא גם איסור ראייה שבלב. לעומת זאת, הצועה היא דבר שהוא מזוהם. ההימצאות לידה, ההימצאות במקום המתונף, בניגוד לערווה שאין בה תינוף או זוהמה. על כן, בצועה שייך יותר שהתורה תאסור משום והיה מחנך הקדוש, אף במקום שאינו רואה בפועל את הצועה. בכל מקום, בשיעור זה נעסוק בעזרת השם בבעיה הראשונה ולא יראה בך ערווה, ובשיעור הבא נעסוק בלי נדר באיסור או במצוות העשה של והיה מחנך הקדוש. אם כן, כשאנו באים לדון בדין ולא יראה בך ערווה, יש להקדים ראשית את הקדמתו של הפרי מגדים. הפרי מגדים, בהקדמה לסימן ע' ד', מציין חמש סוגי בעיות הקשורות ל"ולא יראה בך ערווה". דבריו גם מובאים בדברי הביאור הלכה בסימן ע' ד'. דומני שניתן לצמצם חלוקה זו מחמש לשלוש קבוצות עיקריות. הקבוצה הראשונה הינה בעיה של עירום, אדם המתפלל כשהוא עירום, יש מכך משום לא יראה בך ערווה, וכפי שנבאר. הקבוצה השנייה הינה ראיית הערווה בעיניו, גם זו היא בעיה מצד לא יראה בך ערווה. והבעיה השלישית היא הרהור, ראייה שבלב או ראייה שבדעת, ואף היא נאסרה משום לא יראה בך ערווה דבר. הדוגמה לקבוצה הראשונה, כלומר של העירום, היא המברך בעירום בעוד ראשו מחוץ לחלון. אדם כזה אינו רואה ערווה. אך מכל מקום, הגמרא בבב המציע, דף קוף י' ד' עמוד ב' אומרת, שהדבר אסור מצד ולא יראה בך ערווה. יש להעיר כי הבח חלק, וסבר שאין כלל קבוצה כזאת של המברך בעירום, והאיסור הוא דווקא על ראיית ערווה. אמנם נראה שרוב הפוסקים לא קיבלו את דבריו, וגם יפשט הפסוק משמע יותר, כי האיסור הוא שאדם יראה, ולאו דווקא יראה, שרי נאמר, ולא יראה בך ערווה דבר, כלומר שערוותך לא תראה, אפילו יותר מאשר שעיניך לא יראו. כפי שלהלן נבוא לבאר, שאיסור ראיית ערווה הוא תולדה של איסור הפגנת הערווה, ולא להפך, לא נעריך בכך בהמשך. נשוב אם כן לענייננו. על פי פשט הגמרא ורוב הפוסקים, אדם המברך כשהוא ערום, אף אם ראשו מחוץ לחלון ואינו רואה כלל את גופו, מכל מקום אינו יכול לקרוא קריאת שמע, שאין הדבר מנוגד לפסוק ולא ייראה בך ערווה דבר, כך נאמר בגמרא כאמור ובבא מציע דף קוף י' ד' עמוד ב'. הקבוצה השנייה שהזכרנו היא ראיית הערווה, נמצאת בברכות דף כ"ה עמוד ב'. מדובר שם על אדם הרואה ערווה של אחר, ואף אם הוא רואה אותה דרך זגוגית החלון, ואין כאן משום בעיה של והיה מחנך הקדוש, הרי מדובר בשני מחנות נפרדים, מכל מקום אין הוא יכול לקרוא קריאת שמע, כיוון שהוא שוב מתנגד לפסוק ולא יראה בך ערווה, הנקרא כאן כלא יראה בך ערווה. כפי שנראה בהמשך, ברור כי ההלכות בקבוצה השנייה אינן נובעות מחשש ערעור, אלא הן דין בפני עצמו של איסור קריאה ותפילה בפני הערווה. הקבוצה השלישית העוסקת בהרהור, היא ההלכה הנזכרת בסימן העין ג' של שניים שהיו שוכבים מתחת לטלית. נאמר שם, כי אם היו שניהם ערומים, אסורים לקרוא קריאת שמע, ואפילו אם יחזירו פניהם, כלומר אפילו אם יהיו בגבם זה לזה. אמנם, נחלקו המוראים, ואף הפוסקים להלכה, האם במקרה של איש ואשתו השוכבים מתחת לטלית ומסתובבים, האם זהו מקרה קל יותר, שבו כן ניתן יהיה אולי לקרוא קריאת שמע, או מקרה חמור יותר, שבו בוודאי לא ניתן יהיה לקרוא קריאת שמע. והנה, כאן האיסור אינו מצד ראיית ערווה, שהרי מדובר במצב בו הם עומדים להסתובב בגבם זה לזה. אם כן, היה נראה להסביר שמחלוקת האמוראים היא, האם האיסור כאן נובע מצד הקבוצה הראשונה של העירום, או מצד הקבוצה השלישית של העירור. אם האיסור נובע מצד שהאדם המתכסה באותה תלית עם אדם אחר אינו נחשב ללבוש, הרי שהבעיה היא בעיה של עירום. ואזי, אם הוא סתם אחר, באמת אין זה נחשב לבוש. אבל אשתו הם כגופו, וניתן לטעון שהתלית העוטפת את שניהם, עוטפת למעשה אדם אחד, והרי הם נחשבים כלבושים. וממילא המקרה של איש ואשתו מתחת לאותה התלית, אינו סיבה להקל. אמנם, אם נאמר שהאיסור הוא מצד עירור, הרי היה מקום להסביר שוודאי באשתו יש יותר הרהור מאשר באדם אחר, וודאי שהכוונה היא לגבר אחר. לא נתאר לעצמנו אדם המתכסה בטלית יחד עם אישה שאיננה אשתו. אלא שלמרות שהדברים נראים מסבירים, המפרשים לא בערו כדבריי. ולמעשה גם רשי עצמו משמע ממנו פירוש אחר לסוגיה. רשי הסביר כי אף הסוברים שניתן להקל יותר באשתו, אין זה בגלל שהם חושבים שיסוד האיסור הוא בעירום בניגוד לעירור, אלא מכיוון שבאשתו גס קליפו ועל כן יש פחות חשש לעירור. הדברים נראים לי מחודשים. אף אם אשתו ליבו גס בה, מכל מקום האם נאמר שאנו חוששים לעירור בגבר זר יותר ממה שאנו חוששים באשתו? סוף סוף, כך מביא המשנה ברורה בשם רשי, וכך אף משהו מהשולחן ערוך, שאוסיף שאין הם סתם שוכבים תחת אותה תלית, אלא שנוגע בשרם זה בזה. כאן שוב נראה שהבעיה היא מצד העירור. כך או כך, להלכה ממילא פוסק השולחן ערוך, שנכון לחוש לשיטת המחמירים גם באשתו. נמצאנו למדים, אם כן, כי זהו גדר שלישי של איסור, שאינו נובע מעירומו של הקורא עצמו, או מראיית אחר עירום, אלא מחשש עירור בעריות, תוך כדי הקריאה. הראיות כאן כמובן אינו איסור ראיות, אנו מדברים על אשתו המותרת לו, אלא הכוונה היא המערער במעשי ערווה, תוך כדי הקריאה. והנה, יש לעיין, האם גם דין זה הוא דאורייתא, כמו שתי הקבוצות האחרות, או שמה אין זו אלא גזירת חכמים? נראה מדברי הפוסקים שאין זו אלא גזירת חכמים, ועל כן חידש הפרי חדש, בסימן ה-ג, סעיף א', שמאחר ואין זה מדין ולא יראה בך, אם עבר וקרה ואפילו במזיד, יצא ידי חובתו. הפרי מגדים דקדק בדין זה של הפרי חדש, אך לא עשה כן אלא מכוח הסברה שאולי כנסו חכמים את העובר על דיניהם. אמנם מודהו לעיקר סברתו של הפרי חדש שאין זה אלא איסור דרבנן. אין דברי הפרי חדש ואין פיקפוקו של הפרי מגדים הובאו במשנה ברורה. וכן מצינו בסימן העיני סעיף ד' שאסרו נגיעת ידיו בערבתו או בערבת חבירו משום עירור אף שאינו רואה אותם. ומתוך כך באו לאסור נגיעת כל איבר ולא רק ידיו בערבתו או בערבת חבירו בזמן קריאת שמע. והתם המשנה ברורה שם שמכל מקום אם עבר וקרה יצא ידי חובה. לכאורה כך יש להגיד גם לגבי השוכב עירום תחת עלית אחת עם אשתו. לאור כל הנעל, שמה יש מקום להציע חידוש. הפוסקים מציינים כי במקום בו אסור לומר ברכה, וכל שכן קריאת שמע או תפילה, גם אין אדם רשאי לצאת ידי חובה משום שומע כעונה, שכן אין הוא יכול לענות, וכיצד יתקיים בו דין שומע כעונה. כמובן, יש מקום לחלק מצד הסברה שדין שומע כעונה, ומשמעותה של כף הדמיון פה. אכן זה נושא השיעור. אם נתייחס לענייננו, הרי שלעניות דעתי ניתן לומר שכל זה אומנם נכון דווקא במקום שבאמת אין הוא יכול לענות. כפי שנמצא בחשש הרהור, אין הוא מופקע מהאמירה כפי שהוא כעת, אלא שחכמים גזרו עליו שלא יאמר שמה יערער, ועל כן אולי יש מקום לומר שיכול הוא לצאת ידי חובה על ידי שומע כעונה, שאין הוא גברה מופקע לגמרי מתורת קריאת שמע, וצריך עיון. לאחר שדיברנו על הקבוצה הקלה ביותר, שכפי שראינו על פי חלק מהפוסקים לכל הפחות, אין היא אלא דין דרבנן, הלא היא חשש עירור, נעפיל אל הקבוצה האמצעית. הרי היא הקבוצה בה יש איסור בראיית הערבה בעיניו ממש. כפי שהערתי לאל, קבוצה זו אינה קשורה לחשש עירור, אלא לאיסור מפני עצם מציאות הערבה. ראיה לדבר, הגמרא בברכות כפי עמוד ב' מציעה כי ערבת נוכרי לא תחשב ערבה. ורק בעקבות הלימוד מנוח, שם נאמר וערבת אביהם לא ראו, מוכיחה הגמרא שערבת הנוכרי אוסרת קריאה ותפילה. והנה, אם אכן היה מקום לומר שראיית ערבה בזמן קריאת שמע ותפילה אסורה מצד חשש עירור, איזה מקום יש לחלק בין ערבת ישראל לבין ערבת נוכרי, ומהי הראיה מנוח? מכל מהלך הגמרא נראה מחויב לומר כי השאלה היא האם ערבת נוכרי נכנסת לגדר ערבה, איזהו שם הלכתי ודין. ועל כן הפסוק מנוח משמש כראיה שאכן כן, ואין ענייננו כלל כאן בחשש של הרהורים ומחשבות אסורות. נראה לי אם כן, שהדרך הנכונה להבין את גדר רואה את הערבה היא על ידי ביאור. כיצד ייתכן שפסוק אחד ישמש הן לאיסור על העירום לברך ואין על ראיית ערוות אחר? יתרה מכך, כיצד יכול פסוק בו נאמר לא ייראה בך לשמש כמקור לאיסור לראות ערווה של אחר? נראה לי כי התשובה לכך היא שהמקום אליו אדם מסתכל והדברים אותם הוא רואה נתפסים כחלק ממנו. זאת ניתן להסביר בשני אופנים שונים שאינם מוציאים זה את זה, והם רק באים על מנת להוסיף נופח לטענה אותם טענו כעת. הדברים א', הדברים אותם האדם רואה בפועל מהווים את תודעתו. הדברים אותם אני רואה נכנסים למוחי, מתעכלים ומתאבדים שם, ומכיוון שכך נחשבים בממד מסוים לחלק ממני. דבר שנית, הדברים אליהם אדם פונה, אפילו אם אינו מסתכל אליהם כלל, הם חלק מהמרחב בו הוא מתקיים, ולכן הם חלק ממנו. שרי כל אחד מאיתנו נמדד לא רק כעומד לפני עצמו, אלא גם כחלק מסביבתו. שני אופנים אלו עצמם באים לידי ביטוי בשני האיסורים השונים של ראיית ערווה. האיסור על עיניו רואות את הערווה, והאיסור על ליבו רואה את הערווה. האיסור על עיניו רואות את הערווה קשור כמובן לאופן הראשון, כלומר שמה שאדם רואה מהווה את תודעתו וממילא נעשה לחלק ממנו. ואילו האיסור על ליבו רואה את הערווה מתקשר כמובן לאופן השני, כאשר האדם הוא עירום, הרי שממילא הערווה היא חלק מהווייתו כעת. ממילא מובן מדוע לדוגמה, הרואה ערווה והששית אינו יכול להתפלל או לקרוא, כיוון שסוף סוף הוא רואה את הערווה בעיניו, והרי היא מהווה את הודעתו. אמנם, אם עיניו ועיניו רואות את הערווה והששית, אך ליבו כן רואה את הערווה והששית, ליבו, אנחנו מתכוונים כאן כמובן לחזה ולא למחשבתו. אם ליבו רואה את הערווה והששית, מחדש הפרי מגדים, ונראה שהדבר סביר ביותר, שאין בהכרח כל איסור. לפי זה נראה לי שיש גם להסביר את מחלוקת הפוסקים לגבי הפניית עיניו. הבית יוסף מחדש, כי מאחר הוא בערווה, כל האיסור תלוי בראייה, וכפי שהוברר לאל, הרי שאם אדם עוצם עיניו, או אדם שהוא, חס וחלילה, סומה, או בלילה, כל המקרים הללו אין איסור, אף אם הערווה סמוכה לו ממש. האחרונים חלקו עליו, וזו עוד בשתי רמות שונות. המגן אברהם סבר, כי אין זה מספיק לעצום עיניים, אלא יש גם להפנות את הראש. הטל סבר שאף הפניית הראש אינה מספיקה, יש להפנות לדעתו את הגוף כולו. נסתבר, כי המחלוקת כאן היא, האם דין ליבו רואה את הערווה מוגבל לליבו לבד, או שהוא נכון גם לגבי פניו והחלק העליון של גופו. מעניין לומר, כי האחרונים הוכיחו שאף התז והמחמירים בדין זה ומצריכים סיבוב ממש, מודים שערווה והששית מספיקה לעצימת עיניים, כפי שאמרתי לאל בשם הפרי מגדים. ממש כפי שלעניין ליבו רואה את הערווה מועיל כיסוי הששית. כלומר, עצימת העיניים מועילה מצד אחד, ואילו ראיית הפנים כמו ראיית ליבו, הרי הם צד אחר, הצד של ההקשר שבו האדם קיים. להלכה, המשנה ברורה במחלוקת האחרונים, האם הקורא במצב בו ליבו רואה את הערווה צריך לחזור, ואורך השולחן פסק שאינו צריך. נסכם לרגע את דברינו. למעשה, ניסינו לטעון ששני האיסורים, הקריאה בעירום ואיסור ראייה בעיניים של ערווה תוך כדי קריאת שמע או תפילה, למעשה שורשם אחד. האיסור הוא לא ייראה בך ערווה דבר. כלומר, אסור שערווה דבר תופגן, תהיה חלק ממך תוך כדי קריאת שמע או תפילה. הצורה, האופנים שבהם יכולה הערווה לעשות חלק מאדם, הרי הם שניים, או אולי שלושה, אם נכלול את חשש העירו שהוא גזרה דרבנן. השניים העיקריים אמנם הם או שהאדם רואה את הערווה בעיניו וממילא הרי היא נראית ממנו, היא חלק ממנו, או שהאדם הוא עירום ועל ידי זה נראית בו ערווה דבר, כלומר ערוותו היא חלק משמעותי ממנו תוך כדי קריאת שמע או תפילה, דבר שהוא אסור. לאור כל הנעל, יש מקום לחקור לגבי מקרים מסוימים לאיזו קבוצה הם שייכים. אנו נתמקד בסימן עין ה' לגבי הדינים השונים של ערוות אישה. לגבי כל מקרים אלו יש לשאול, האם באמת אנו רואים את כל המקרים הללו כדין של ערווה דאורייתא, כלומר שיער, טפח באישה ערווה, ומקרים דומים מהסוג הזה, או שמה חלקם אינם באמת גדר של ערווה דאורייתא, אלא בעיה של חשש ערעור, וממילא איסורה מודה רבנן בלבד, כפי שראינו לשיטת רוב הפוסקים. מלבד הנפקמינות בהן דנו עד עתה, כגון האם תצטרך לחזור, הרי של ענייננו ניתן להעלות נפקמינה נוספת. האם דין טפח באישה ערווה הוא דווקא לגבי גברים הרואים טפח זה, אשר בהם שיהיה חשש ערעור, או אף לגבי נשים? שכן, אם מדובר באיסור ערווה ממש, הרי שאיסור זה, כפי שכבר הוכחנו לאל, אינו קשור לדין ערעור, אלא הוא קשור לעצם מציאותה של הערווה, שהיא דבר שאינו שייך בזמן קריאת שמע ותפילה. כזכור, הוכחנו את זה לאל מסוגיית הגמרא הדנה בערוות נוכרים. אם היה מדובר בחשש ערעור, הוא לא היה מקום בכלל לשאול. אמנם, העובדה שהגמרא שואלת, ועוד יותר מכך, ראייתה של הגמרא, שערוות גויים נקראת ערווה ממעשה נוח, מוכיחה שאין הבעיה בעיה של ערעור, אלא בעיה בעצם הערווה. אם כן, יש לשאול, האם טפח באישה ערווה ממש, או ערווה, כלומר, חשש ערעור הריות? מעשה שאלה זו נתונה במחלוקת הרשב"א והראש. האם באמת אף אישה שרואה טפח מבשרה של אישה אחרת נאסר עליה לקרוא קריאת שמע או להתפלל מדין טפח באישה ערווה? תפקמין הנוספת יכולה להיות דין ליבו רואה את הערווה, שכנראה פשוט שאין גדר ליבו, ושוב אין הכוונה כאן לתודעתו, אלא הכוונה כאן לחזהו של האדם. אם הוא רואה את הטפח המגולה באישה, האם נאמר שגם כאן יש איסור? או שמה נאמר, מאחר ואין כאן לפנינו אלא חשש ערעור בלבד, וערעור אינו שייך בחזהו של האדם, ממילא לא יהיה כאן איסור לקרוא קריאת שמע או להתפלל. שאלה זו למעשה שאלה שהיא די נפוצה. שכן, אם יושב אדם בנגיד אוטובוס, ומולו יושבת אישה אשר יש בדין של טפח באישה ערווה, עולה השאלה, האם על ידי עצימת עיניים לבד או הסבת ראשו בלבד, אף שגופו עדיין כנגד הטפח, האם יכול הוא להתפלל או לקרוא קריאת שמע, ובדיון נפרד לברך. אם נגיד כי טפח באישה ערווה הוא דין ערווה ממש, הרי שלכאורה, לפי שיטת הפוסקים שראינו לאל, כמו התז ומגן אברהם, לא תספיק עצימת העיניים. אמנם אם מדובר בבעיה של חשש ערעור בלבד, ייתכן כי עצימת עיניו תועיל. והנה, מניתוח המקרים, בהם לא נאריך כעת, עולה כי יש להפריד בין שני סוגי גילוי אסור בגוף האישה. טפח מגולה במקומות שבדרך כלל מכוסים, במקומות הצנועים מצד עצמם בלי קשר למנהג העולם. באופן פשוט נראה לחלק ולומר, כי בסוג הראשון, התלוי במנהג העולם, יסוד הבעיה הוא ערעור. אדם כמובן מתרגש יותר כאשר רואה דבר שמנהג העולם לחסותו. ואילו בסוג השני, שאינו תלוי בגדר מנהג העולם, הרי לפנינו שאלה של עצם הערווה, גדר ערווה ממש. יש להעיר, כי אם אנו אכן מקבלים חלוקה זו, הרי שלפי ההלכה שאנו מחמירים בערוות קטן, הרי שקטנה נמצאת בבית הכנסת, ואין שוקיה וזרותיה מחוסות, אף אם אין כאן חשש ערעור, מכל מקום תיבצר בעיה הלכתית מצד מקומות הצנועים מצד עצמם. אמנם להלכה קצת קשה להבין את דעתו של המשנה ברורה. מחד משהו ממנו שהאיסור כולו הוא משום ערעור, ומצידו, כך הוא פוסק, אין בעיה שאישה תקרא מול אישה אחרת שזרותיה חשופות. אך מאידך הוא פוסק שהקורא מול אישה ששערותיה מגולות חייב לחזור ולקרוא. אף על שלכאורה ברור ששערות אינן גדר ערווה בפני עצמו, שערי הבתולות לא נהגו לחסות את ראשן. אם כן, הדבר עדיין צריך ברור האם לדעתו אכן מדובר בגדר של ערווה ממש, או רק בחשש ערעור אשר לכאורה לא היה אמור לחייב אותנו לחזור ולקרות. שאלה זאת נשאיר בצריך עיון.